שלום וברכה. אנחנו מדברים היום על זוגיות במלחמה. אתם ודאי יודעים, זוכרים, שאחרי הטבח, כשהייתה התגייסות ללחם עם האויבים, הגיעו בערך 130% היקף המתגייסים. המון אנשים, גם מי שלא היה צריך, גם מה שלא היה, כבר היה לו בגיל המתאים, המון אנשים באו הרבה יותר ממה שצבא היה צריך בשביל ללחם. והיום יש מחסור חריף בחיילים, במיוחד חיילי מילואים. למה? זה נכון, יש עייפות של חומר. יש אנשים שעושים מילואים יותר מ-250 יום, ותמיד יש מין מחשבה, שאלה, סליחה, ברוך אתה אדוני, אני רק עולם שקודם. אומרים, למה אנחנו צריכים להתגייס, ולמה חרדים לא מתגייסים, ולא שילמו לו שם ביטוח לאומי, או סטודנט הפסיד שם שנת הלימודים, או עסק שלו נסגר, ויש הרבה 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 סיבות למה אנשים לא מתגייסים. אבל יש משהו שמונע, וזה באמת קשה. אין ספק, קשה מאוד להיות בצבא, במיוחד למשפחה, לאישה, ילדים, מאוד מאוד קשה. המלחמה מתמשכת, זו מלחמה הכי ארוכה שהייתה לנו במדינת ישראל, זה באמת קשה. אבל אני זוכר מקרה ש... עוזר לי להבין קצת יותר טוב הרעיון הזה של התגייסות. זה היה לפני הרבה שנים, אני עדיין הייתי חייל שעושה מילואים, והיינו בחברון, ופתאום באמצע לילה הקפיצו את כל הפלוגה שלנו, ואמרו ששם בחברון באזור יש מחבל. ומנסים לתפוס אותו. אז איך תופסים? עושים מין טבעת כזאת, כן? תופסים כל הרחובות של האזור איפשהו עלול להימצא, ולאט לאט לאט סוגרים את האזור עד שתופסים אותו, באמת בסוף תפסו אותו. עניין הוא רק שכל העסק הזה לוקח שעות. זה היה גם חורף, וירד גשם, וככה אתה עומד, זה בדיוק מה, זה מה שאתה עושה בדבר הזה. אתה עומד, 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 מתחת לכיפת השמיים, יורד עליך כל הגשם, ואין איפה להסתתר, ואז אתה מקבל בקשר אמירה שם, תזוזו 100 מטר, או תתפסו את צומת הבא, ותעמדו שם. תופסים ככה צמתים שם בדרך כלל. ועוד פעות זזים, עוד יותר, עוד, 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 עוד. ועומדים, עומדים, ואין מה לעשות, אתה רק עומד, ובטבע הדברים, חיילים מתחילים לקטר ולהגיד, ולמה העירו אותנו, והמחלקה שלוש כבר הייתה, ולמה לא באו, והממם של מחלקה שלוש הוא יותר טוב משלנו, כי הוא דואג לחבר'ה, ולמה לא הביאו לנו לפחות קפה, ואם היה לנו ממם שלהם, הוא היה כבר דואג להביא לנו קפה, ולמה, ועומדים ומדברים, מדברים, מדברים. אז אני אמרתי להם, שאני דווקא מאוד שמח, ואני מאוד מרוצה ממה שאנחנו עושים עכשיו. אמרו לי, כן, באמת, מה אתה שמח? אמרתי להם, תחשבו על המחבל שאנחנו עומדים לתפוס אותו. מה אתם חושבים? לפני שהוא יצא למשימה, מה אתם חושבים? היעלה על הדעת שהוא אמר למפעילים שלו, למה אני צריך ללכת לעשות ביגועים? למה מוסטפה לא הולך? אני כבר מהמיים עשיתי ביגועים, ומוסטפה רק פעם אחת. תשלחו קודם מוסטפה, ואחר כך אני אלך. למה? למה מחבל לא מקטר? בגלל שהוא אוהב את ארץ ישראל. יותר מאיתנו. כל השאלה זה לא שאתה אומר שאתה אוהב את ארץ ישראל. כשהאידיאלים זה לא רק ריקוד דגלים. אידיאלים זה מה אתה מוכן לתת על הארץ הזאת. והוא מוכן לתת יותר. וזה באמת מאוד מאוד קשה לשרת, ולפעמים באמת יש מצבים כאלה שהרבה יותר פשוט היה למות במלחמה מאשר ללחם כל כך הרבה זמן ולהיות בקשיים הללו. אבל כאן בדיוק המבחן של מסירות הנפש. עד כמה אנחנו מוכנים. ומיד אחרי הטבח, כשהגיעו 130% אנשים להתגייס לצבא, כל זה היה דחף, כולם התלהבו, כולם התרגשו, כולם באו ככה ברגש גדול. אבל עכשיו נדרש משהו יותר. עכשיו נדרש... נדרשת מסירות נפש. עכשיו זה צריך להיות משהו שאתה בוחר. עכשיו אנחנו צריכים להגיע לאותה עוצמה על ידי דעת, על ידי אמונה, לא על ידי רגש. ואנחנו חיים במין אווירה כזאת, שאנחנו מאוד מושפעים מהתרבות. ותרבות אומרת לנו שקר מאוד מאוד גדול. תרבות אומרת לנו שהחיים זה דבר הכי יקר שיש לך. וזה שקר. למה זה שקר? כי יש משהו יותר חשוב מהחיים. אם מישהו יגיד לך, או שיהרגו אותך או שתהרוג את חבר שלך, כולם היו מעדיפים למות, לא יהרגו את החבר. כי יש משהו יותר חשוב מהחיים. אמונה יותר חשובה מהחיים. אנחנו מוכנים, נדרשים למסור את הנפש. זה גם עם הוא יותר חשוב מהחיים. ואני שומע, מתרשם מהאנשים שנמצאים עכשיו בצבא, שמה שמאוד מדאיג אותם ומאוד חושבים על נשים שלהם, על הבית, על ילדים, אבל בעיקר איך אישה מתמודדת עם, עם ילדים לבד בבית. יש לי עכשיו שני בנים בצבא ושני חתנים, ואחת חתן בעזה, ואחת הוא עזב, הוא מתנדב, הוא אבא לשמונה ילדים, והוא אומר שם שרבים בפלוגה שלו הם פטורים מהצבא. אתם יודעים שאחרי גיל 45 או בגיל, או אם מישהו יש לו שישה ילדים, אז הוא פטור מצבא. אבל הוא הלך בכל עוד, הוא מתנדב. למה? כי אין אחרים. אמרו לו בפירוש, אם אתה לא בא, אז יש שם צוותים, אז צוות לא יכול להיות, ואם אתה חסר, אין צוות, אז עוד שלושה, עוד ארבעה ילכו הביתה. רק כשאנחנו צוות יכולים לפעול. וכאלה שם, אצלו, הרבה, יש אבא לעשרה ילדים, יש אבא לתשעה, לשישה, רבים. עכשיו ככה הם נמצאים. אז איפה כל, אז איפה אותם החיילים שהיו צריכים להתגייס? אנחנו אומרים, זה בגלל שיש לנו הרבה סיבות, הרבה תירוצים. אומרים, מה, אנחנו באמת, הרי צבא לא מתכוון באמת לכבוש את השטח. באמת, באמת, אנחנו עכשיו רק באים לעזה ובסוף נעזוב. או גם בלבנון, זה לא שאנחנו נשאר שם. אז אם אין לי יהיה מסע ומתן, אז בוא עכשיו, אז שם מי שמנהל את הצבא הזה שמאלנים, ועוד ועוד ועוד. כל הנקודה כאן, שזה לא משנה למה חרדים לא מתגייסים, ולמה השמאלנים מנהלים את הצבא, ולמה לא נותנים לחבר'י קידום, ולמה, מה קרה עם אופר וינטר. זה לא ענייני. מה שענייני זה שצריכים ללחם. זה כל כך שטפו לנו את המוח עם כל הערוצי תבילה וערוצי ערוצים וכולם מכניסים לראש שנאת אחים ועוד 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 חשבונות. אנחנו מאבדים את המחשבה האמיתית. העיקרית. אז יש כאן כמה ציטוטים אני הייתי רוצה להראות לכם. אומר הרב קוק, מקור אחד, כן. החיים תופסים הם את ערכם רק עם הדעה של קדושת מסירות הנפש. כשיש על מה למסור את החיים, אז החיים הם דבר שיש להם ערך. אבל אם אין לך על מה למסור את החיים, אז הרב אומר, אז אין לך ערך, אין להם ערך עכשיו גם. החיים, וזה שונה ממה שתרבות משדרת לנו, החיים הם אינם ערך עליון. חיים הם אמצעי כדי להגיע, לגלות את ערך עליון. כדי לגלות את החיים האמיתיים, חיי נצח, חיי כלל. אומר רמב״ם, מקור אחד א', מי האיש הרא וערך לבב, סליחה, אני צריך משקפיים, כן, וערך הלבב, כמשמעו, שאין בליבו כוח לעמוד בקשרי מלחמה. מאחר שיכנס בקשרי מלחמה, ישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה, וידע שעל איחוד השם הוא עושה מלחמה. זה בעצם מה שאנחנו עושים פה. אנחנו נלחמים על נצח, על איחוד השם. וכשחיים ככה, אז החיים הם חיים גדולים. אנשים שלא מבינים את זה וחיים חיים קטנים, הם גם מסכנים יותר. כמה שזה מוזר, כאילו אתה, אם אתה יותר מרוכז על החיים הפרטיים שלך, על העולם שלך, אז כביכול היית יותר שמח, נכון? זה ייתן לך יותר עושר. אז לא. בדרך כלל אנשים שחיים חיים פשוטים, בנאליים, רגילים, חיים שלהם מסכנים, אומללים. הם לא מאושרים בחיים. הם סובלים יותר היסטריות וחרדות. כשאדם לגמרי לגמרי מבין מה הוא עושה, לגמרי מתמסר למשימה גדולה, אין לו חרדות. אומר רמב״ם במקור 1ב, וישים נפשו בכפו, ולא יראה ולא יפחד ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו, אלא ימחה זיכרונם מליבו, ויפנה מכל דבר למלחמה. וכל המתחיל לחשוב ולערער במלחמה ומבהיל עצמו, עובר בלא תעשה, שנאמר, אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תרצו מפניהם. ולא עוד, אלא שכל דמי ישראל תלויים בצווארו. תדעים, הגיע לי פעם משפחה להתייעץ. בעל ואישה, הם נמצאים, בן שלהם בצבא, בעזה, והם בחרדה גדולה, מאוד מפחדים עליו, ואמא מתקשרת אליו כמעט כל יום, ואומרת לו, אם יקרה לך משהו, אני אמות. ודע לך, כאילו תשמור על עצמך בשבילי. אתה, והתקשרה למפקד, ביקשה שישלוק אותו חזרה הביתה, כי הוא לא מתאים לזה, הוא בנפש שלו, הוא לא מתאים למלחמות ולעמוד בלחץ, הוא לא מתאים, הוא ילד עדין, הוא כותב שירים, מנגן בכינור. והיא בהיסטריה וכל הזמן ככה בממש לחץ מאוד גדול, והם שואלים מה לעשות. אז אמרתי להם, תראו לעצמכם שאתם צריכים עכשיו לעבור כביש סואן, כמו נתיבי איילון, כביש גאה, בלי רמזור. אתה צריך לעבור עכשיו כביש גאה, מכוניות נוסעות מהר שם במהירות גבוהה, כל האינטנסיביות גבוהה, ואתם חייבים לעבור עכשיו את הכביש. אם אתם עוברים את הכביש בצורה כזאת שאתם נזהרים מלדרס, סיכוי גבוה שמשהו יקרה. בגלל שאתה רץ קדימה, פתאום אתה רואה מכונית משם, ואתה אומר, לא, רץ אחורה, אבל הוא לא ראה שאתה מתכוון לרוץ אחורה, הוא נסע, ואז חס וחלילה. אז איך צריך לעבור כביש גאה? לעשות ככה שתי ידיים, ופשוט ללכת. וזהו. ולא לרוץ קדימה אחורה. לעבור. וזהו. וככה צריך להגיד לבן שלכם, אנחנו סומכים עליך, אתה גיבור שלנו, אנחנו גאים בך. כי אם הוא כל הזמן מפחד להיפגע, והוא דואג על אמא, אז יש סיכוי גבוה יותר שיפגע מאשר שהוא ידע שהוא חייל והוא נלחם ועושה את העבודה שלו בכל הכוח. תבינים, כאן זה זאת השאלה. מה אתה עושה? איך אתה חי? איך אתה נלחם? ואותו דבר צריך להיות גם לנשים בבית. זה מה שהן צריכות להגיד לבעלים שלהם. צריך להיות מוכנות למסירות נפש. הסיפור של עקידת יצחק זה לא סיפור שהיה פעם אז. כל פעם שאנחנו הולכים לצבא, או אנחנו שולחים ילדים שלנו, או נשים ששולחות בעלים שלהם לצבא, יש בזה מימד של מסירות נפש. מימד של עקידת יצחק. זה כמו עקידה. זה לא משנה שאתה עושה שם במו ידיך, או אתה מסכים לדרישה. כן, כמו שאמר הרב קוק שם, אם יש לך על מה למסור את הנפש, אז לחיים שלך יש ערך. ואם לא, אז לא. תודה רבה. זו אמירה פה מאוד, מאוד רדיקלית. ואומר רב ציוד, אומר רמב״ם, מקור אחד גימל, ואם לא ניצח ולא עשה מלחמה בכל ליבו, בכל נפשו, הרי זה כמי ששפך דמי הכל, שנאמר, ולא ימאס ולא את לב, את לבב אחיו כלבבו. והרי מפורש בקבלה, ארור עושה מלחמת השם רמייה, ארור מונע חרבו מדם. זאת צריכה להיות גישה. אני שמעתי סיפור שהיה במלחמת יום כיפור. אחרי שהיה שם, מי שזוכר, שם היה איזשהו שלב כזה של אחרי 18 ימים מלחמה נעצרה, ואז חיילים עדיין הכל היה, כולם עמדו שם בעמדות, אבל זה כבר לא היה פעולות צבאיות. אז שחררו, אחד החיילים שחררו הביתה, שם היה לו איזשהו צורך גדול וכו' וכו', אז הוא הלך הביתה, הוא נסע הביתה. ולפני שהוא נסע, אז לא רק לא היו פלאפונים, גם טלפונים לא היו בכל בית. זה היה מיוחד שיש להם מישהו טלפון. אבל הוא אסף את הטלפונים של כל החבר'ה שם בפלוגה, כדי להתקשר אליהם ולהודיע שאבא, בן שלהם, אח שלהם, הכל בסדר, הוא בסדר, ולהגיד, למסור דרישת שלום ממנו, שהחבר'ה שלו מהצבא שם. הוא לא הכיר את כולם, מי שהיה שם, ניגש לזה, לקח טלפון לאחד, ניגש לאחד החיילים, אומר, יש לך טלפון, להתקשר, אני אתקשר למשפחה, אומר, לא, אני חייל בודד, אין לי פה אף אחד, וזה וזה. אומר, אולי, בכל אופן, לא, אני, איפה אתה גר? אומר, אני גר בישיבה, במרכז הרב, אני שם לומד וגר שם. אז אומר, אז אני אגיד למישהו שם במרכז הרב, עליך, אומר, תגיד מי, מה שאתה רוצה, אבל איך קוראים לך יהושע? שם משפחה רוזן. וטוב, רשם שם. והוא הגיע לירושלים, הסתובב פה החייל, ואז הוא איכשהו התגלגל לישיבה במרכז הרב, ואומר, יש לכם פה בחור ישיבה שהוא עכשיו הוא קצת מבוגר, הוא שם בן 40 בערך, הוא עכשיו גר ב... הוא איתי בפלוגה שם. והוא חייל בודד, זה, איך קוראים לו? יהושע רוזן, אומרים, לא, לא, אין לנו פה כזה, יש לנו רב אחת, יהושע רוזן, אבל, אבל אין, אין בחור כזה. אבל, אבל זה לא מי שאתה מחפש, כי הרב הזה הוא נשוי. הוא אומר, לא, לא, הוא חייל בודד. אומר, אולי זה קרובי משפחה שלו, אולי מישהו שזה אותו שם, תתקשר לאשתו בכל אופן, תשאל, טוב, בסדר, אז הוא התקשר, שואל את אשתו, בעלך בצבא וזה, זה. הוא אמר, היא אמרה, מי אתה, מה? הוא הסביר לה. אז היא אומרת, אז הבחור, אז החייל הזה ביקש שאתה תתקשר אליי הביתה, להגיד לי. הוא אומר, לא, לא, הוא אמר לי שהוא חייל בודד. אז הוא אומר, כן, כן, זה בא לי. כן, זיכרונו לברכה. כן, אתה הכרת אותו?
כן, הייתי אצלו בבית, עם הרב שמעון בן ציון.
הרב שמעון בן ציון, התלמיד. כן. זה מה שהולך לפי רמב״ם הזה. וישים נפשו בכפיו, ולא ירא, ולא יפחד, ולא יחשוב, לא באשתו, ולא בבניו. אלא ימחה זיכרונה מליבו. זה הסיפור. וצריך לחיות חיים גדולים. הזמן... שלנו זמן מיוחד, תקופה מיוחדת, גם החיים, צריך לחיות חיים גדולים. והנשמות שלנו, נשמות גדולות, הן עכשיו מופיעות בתקופה שלנו, בדור שלנו, בגלל שזה נשמות מאוד מאוד מיוחדות, מאוד אדירות. יש אמירה כזאת של הרב צבי יהודה, שאמר שהנשמות שנולדות עכשיו, בתקופה שלנו, בזמן הזה, זה נשמות שהיו בתקופת המעמד הר סיני. אנחנו לא מרגישים את זה כל כך, לא מבינים את זה, לא חשים את זה, אבל אלו נשמות עכשיו, זה נשמות תנכיות. מה שעובר עלינו זה אירועים תנכיים, גדולים, עצומים כאלה, תהליכים היסטוריים אדירים, ונשמות שלנו מתאימות לתקופה הזאת. וצריך ללמוד לחיות את התקופה בגדול, לא בקטנות. אומר הרב צבי יהודה, תסתכלו אצלכם מקור 2, נשמות אדירות הולכות ומתגלות. נשמות גדולות ונפלאות. שורשי נשמות שהיו בהר סיני וגילויין התעכב עד זמננו. זה הדור שלנו, זו תקופה שלנו, זה מה שאנחנו. קשה להאמין, קשה לחיות את זה, אבל זאת עובדה. וכשאתה מסתכל ככה מסביב, ואתה רואה אנשים שנמצאים על ידך, ואתה מתבונן קצת, כל פעם שמישהו שם נהרג, אז פתאום עושים עליו זום כזה, קלוז אפ. ופתאום אתה מגלה מי האיש הזה, תמיד אתה רואה איזה כוחות אדירים, אנשים מיוחדים. אני פעם חשבתי שערבים, לפני שהם עושים פיגועים, זורקים אבנים והורגים לפעמים שם, ויורים ובקבוקי תרבירה וכל זה לאנשים, הם קודם מבררים מי האנשים הללו? כי כל פעם שהורגים שם מישהו חז וחלילה שם באיזה פיגוע, ומתחילים לספר עליו מי זה היה ואיך זה היה, פתאום אתה רואה שזה היה אישיות בלתי רגילה. אז הם בטח קודם בירורו עליו, ולכן הם פגעו בו, אבל זה לא. הם זרקו את זה באופן אקראי, פשוט, פשוט, אתה יודעת כמו שביטוי כזה, you name it, כאילו, פשוט תגיד מי, רנדומלי, ואתה תראה איזה עוצמות ואיזה אנשים אדירים נמצאים בינינו. אתם יודעים, היה לי תלמיד בישיבת מצפה יריחו, שהוא נהרג במלחמה. אלקנה ויזל, השם יקום דמו, והוא, זה היה משהו מיוחד כזה, זאת אומרת, הוא שירת באותה פלוגה עם בן שלי, ואני באתי להעביר שם שיעורים ולהיות איתם בשבת. הרבה פעמים אני נוסע לשבתות, לבסיסים צבאיים, שם לבה"ד 1 ולכל מיני שם מקומות איפה שיש חיילים, ועובר איתם שבת. והגעתי גם, היה שם הזדמנות, אני מעביר שם שיעורים, מתייעצים איתי, וככה כל השבת יחד עם חיילים. אז הגעתי לפלוגה של הבן, והוא, אלקנה, היה עם הבן בפלוגה, הוא ניגש אליי, שלום רב, מזמן לא ראיתי אותו, מה נשמע, בסדר, כאילו, זהו, דיברנו כמה מילים, וזהו. אחר כך, בערך, אני חושב ששבועיים אחרי זה, אני פותח חדשות במחשב, ופתאום אני רואה כל המסך של מחשב עם ה-21 חיילים שנהרגו, וכולם מהפלוגה הזאת של הבן שלי. בן שלי, ברוך השם, לא נהרג, לא נפצע אפילו, אבל כל אלה הייתי איתם, שביליתי איתם ודיברתי עם כולם, וזה, פתאום אני רואה תמונות שלהם על המסך. זה היה מאוד מזעזע. זה היה יום שאם אתם זוכרים, שם התפוצץ בניין, והיו שם הרבה חיילים, והם נהרגו כולם, בבת אחת שם 21 איש. ואחד מהם זה היה אלקנה. כן, אז הם כולם הגיעו שם קבוצה, וחלק נכנסו לבניין וחלק עמדו בחוץ. בן שלי עמד מבחוץ, ואז זה היה פיצוץ, ואלה שהם עמדו מבחוץ לא קרה להם כלום, כן? אבל זה היה הבום הזה בעזה. ואז הייתי בהלוויה שלו, ובהלוויה הם הקריאו מכתב שאלקנה השאיר כמו מין צוואה כזאת. אז הייתי רוצה שאולי אנחנו נקרא את המכתב פרידה שלו, כן? מכתב שהוא כתב, פשוט שתראו מה זאת אומרת, מה הרב צבי יהודה התכוון כשהוא דיבר על נשמות גדולות, נשמות כאלה של מהר סיני, כן, נשמות העוצמתיות הללו. בעיה היא שקשה לי קצת לקרוא את המילים הללו, אז אם יש מישהו שמוכן לקרוא, אני אשמח, אולי? יש? כן, מוכן? אז תבוא לפה. הנה, זה המקור שלוש.
מקור שלוש? טוב. אלקנה ויזל, השם יקום דמו. אם אתם קוראים את המילים האלה, כנראה שקרה לי משהו. קודם כל, במקרה שנחטפתי לשבי, אני דורש שלא תעשה שום עסקה לשחרור של אף מחבל כדי לשחרר אותי. הניצחון המוחץ שלנו יותר חשוב מהכל. אז אנא, פשוט תמשיכו לפעול בכל הכוח, כדי שניצחוננו יהיה כמה שיותר מוחץ. אולי נפלתי בקרב. כשחייל נופל בקרב זה עצוב. אבל אני מבקש מכם שתהיו שמחים. אל תהיו עצובים כשאתם נפרדים ממני. תשאירו הרבה. תטעו בלבבות. תחזיקו אחד לשני את הידיים ותחזקו זה את זה. יש לנו כל כך הרבה על מה להתגאות ולשמוח. אנחנו דור של גאולה. אנחנו כותבים את הרגעים האלה. אנחנו כותבים את הרגעים הכי משמעותיים בהיסטוריה של העם שלנו ושל העם ושל העולם כולו.
תודה רבה.
תבינים, זה כמו שאמרתי קודם, זה רנדומלי, פשוט תיקח כל אחת, הם אנשים מיוחדים, כוחות גדולים, נשמות גדולות, ואני יודע שיש הרבה אנשים שכתבו מכתב כזה שמבקשים שאם הם יפלו לשבי שלא ישחררו אף מחבל אחד תמורתם. לא 1027, כמו ששחררו על גלעד שליט. אלא אחד שלא ישחררו. כי מה ישחררו אותו? מה הוא יעשה זה אחרי ששחררו אותו, המחבל הזה? מה הוא יעשה? אז לא. לא מוכנים להשתחרר. גם שני בנים שלי, שעכשיו בצבא, שניהם, כתבו שלא, מכתב, יש לי, נתנו לי לשמור את זה, שהם דורשים שלא ישחררו אף אחד תמורתם. באחד הביקורים כאלה שלי עם החיילים, הייתי בסיירת צנחנים, ושם החתן שלי הוא בסיירת הזאת, אז הלכתי לבקר אותו והייתי איתם בשבתות כמה פעמים, ודיברתי איתם, אמרתי להם, אני כל כך מקנא בכם, ממש קנאת סופרים, מקנא בכם. מה אתה מכן? הם לא סתם היו שם בשבת, כן? הם התכוננו ושם אני ראיתי כל האמצעים שלהם, נשקים שלהם מיוחדים כזה, יש להם כל מיני ככה נשקים לא רגילים, כן? משתמשים בכל מיני כאלה. אז אמרו, למה אתה מכנה? אז אמרתי, תחשבו שעכשיו יש לכם הזדמנות, אפשרות ללכת להילחם עם צבא רומא, עם טיטוס. או עם המלאקים, או עם נאצים, עם כל האמצעים שיש לכם עכשיו. לא הייתם שמחים, לא הייתם ססים לקרב, לא הייתם מאושרים ללחם עם רומאים, עם כל הנשקים שלכם? בטח. אז אמרתי, אז עכשיו זה קרה. השם ריכז אותם כולם ושם אותם בעזה. ולשם אתם הולכים. זה רק מתחלף התפורה, אבל זה אותה מלכיות שהצטברה. והשם גלגל לכם את האויב הזה ממש עכשיו פה מולכם. אתם מבינים? כל השנים, 2000 שנה, יותר מ-2000 שנה, אנחנו לא יכולנו ללחם. והם רדפו אותנו, והשמידו אותנו, ולא היה מה לעשות. ועכשיו אתם קיבלתם את האפשרות הזאת. אז מה? אני לא אקנה בכם? איך סבא שלי היה? מקנה בכם מה שאתם הולכים עכשיו לעשות? שעבר שואה וכל זה, זה שעכשיו, הנה, סוף סוף. זה לא במקרה שהקדוש ברוך הוא נקרא איש מלחמה, בעל מלחמות. ומשיח עושה מלחמות. לכן, אתם יודעים, כל העניין הזה של נכון זה קשה, ואישה יושבת עם, בת שלי יושבת עם 8 ילדים לבד בבית, והוא כבר חודשיים לא נתנו לו לצאת משם מהמילואים וכל זה, זה עדיין, זה מאוד קשה. אבל זה חיים אחרים. אתה יכול כל הזמן להתלונן ולהגיד ולמה ולא בסדר ולמה חרדים לא באים וזה ולהתלונן וביטוח לאומי לא ש... ואתה יכול לחיות חיים גדולים. יש סיפור על מתתיהו המכבי, כשהייתה מלחמה עם יוונים, והיו שם לא רק יוונים, היו שם כמה קבוצות של, 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 שנלחמו עם עם ישראל, אויבים, יחד עם היוונים. וכזכור, כידוע, כן, כל חמשת בניו של, של מתתיהו יצאו למלחמה, ופתאום הם חזרו ממלחמה. אז הוא לא הבין מה קרה, למה חזרתם? אומרים כי יהודה נהרג, האח הגדול שלהם, שהוא היה המפקד שלהם, שהוא היה, הוא נהרג. ומתתיהו אומר להם, אז מה? אתם מבינים? הם באים מספרים לו שהבן שלהם שלו נהרג במלחמה, והוא אומר להם, אז מה? למה באתם? יש כזה דבר, מגילת אנטיוכוס, שזה טקסט מקורי מתקופת היוון על סיפור הזה. בוא נקרא אותו. מקור 4. על זה יצאו חמישה בני מתתיהו, ביום הזה וילחמו בעמים והרגו בהם הרג רב ויהרג מהם יהודה. באותה שעה כאשר ראו בני מתתיה כי נהרג יהודה, שבו ובאו אל אביהם ואמר להם, למה שבתם? ואמרו על אשר נהרג אחינו, אשר היה חשוב ככולנו, ויען מתתיהו אביהם ויאמר עליהם, אני אצא עמכם וילחם בעמים, פן יעבדו בית ישראל, ואתם נבהלתם על אחיכם, ויצא מתתיה ביום ההוא עם בניו וילחמו בעמים. ואלוהי שמיים נתן כל גיבורי העמים בידם, והרגו בהם הרג רב. כל אוחזי חרב וכל מושכי קשת, שרי החיל והסגנים, לא נותר בהם שריד, וינוסו שער העמים למדינות הים. תבינים, למדינה שלנו אין מחיר גבוה מדי. ולכן צריכה להיות אווירה במשפחה, בבית, בזוגיות, צריכה להיות אווירה כזאת בבית שאנחנו כולנו מגויסים. אנחנו כולנו נלחמים. אנחנו אישה וילדים, אנחנו יודעים שאבא שלנו גיבור. זאת אומרת, זה השדר שצריכה להגיד גם לילדים וגם לא. היא צריכה להגיד לו, אוהבת אותך, תלך תלחם. אנחנו מתקנים עולם. חלק מתיקון העולם זה מלחמה עם הרוע, עם הרשע. כשאין מלחמה, אז אנחנו מתקנים עולם בצורה אחרת, שאנחנו מלמדים תורה, לומדים תורה, מתקנים עדות, מתקנים את החברה שלנו, בונים בית המקדש, הולכים ומתקדמים. כל החיים שלנו זה בעצם צריכה להיות מעין משימה כזאת של התמסרות, של שחיים הם לא מטרה. אנחנו באמצעות החיים מגלים חיים גדולים, חיים עליונים. יש עוד פסקה אחת שמאוד מאוד עוצמתית בעיניים, והיא גם, זו דוגמה כזאת לאיך אני רואה מה זה, איך צריך להיות בנוי בית, בית בישראל, משפחה יהודית, איך צריכה להיות בנויה, איך ההורים צריכים להתייחס למה שקורה, נשים, ילדים, איך הם חיים, חיים גדולים. אתם יודעים, פה במכון מאיר, לפני כמה, הרבה שנים, לימד הרב אריה וייס. הוא תלמיד חכם גדול, עצום, והבן שלו נפל בקרב, שמואל וייס, ואני הלכתי להלוויה שלו, ושם הם אמא של שמואל וייס, זאת אשתו של הרב אריה, אמרה אספד, וגם את כמה מילים של אספד, גם אני, גם את זה הייתי רוצה לקרוא, ואם יש מישהו ש... אולי אתה עוד פעם יכול לקרוא. כן, עוד אחת. תודה רבה. הנה, מקור חמש.
אספד על שמואל וייס, השם מקום דמו. בחודשים האחרונים, שמואל חזר מהצבא לעתים רחוקות. כשהייתי שואלת אותו, מה להכין לך ואיך לעזור לך, הייתה לו תשובה אחת ברורה. אמא, אל תדאגי. בשלב מסוים, הבנתי שאם אני באמת רוצה לעזור לילד שלי, אני צריכה להסיק לדאוג. להתאמץ, לא לדאוג. הדאגה היא חלק מהאימהות. כל אמא דואגת שלילד שלה יהיה טוב. אבל משמואל הבנתי שאם אנחנו האימהות רוצות באמת לעזור לבנינו, להילחם ולנצח במלחמה, עלינו לדעת שילדים אמיצים צריכים אמהות אמיצות. אני פונה לכל האמהות של החיילים הנמצאים פה בבית הגברות, ולאמהות של החיילים שנמצאים היום בחזית. שאם אנחנו באמת רוצות לעזור לילדינו החיילים, אנחנו צריכות לנסות לא לדאוג. לסמוך על השם ולתת להם להילחם. אני עלתי ברוך השם 3 בנות ו6 בנים. 6 בנים זה אומר 6 חיילים. וזה אומר שאולי לא כולם יחזרו מהצבא. רציתי משפחה גדולה, כי הרגו לנו 6 מיליונים, ובתוכם סבי וסבתי, ו10 מילדיהם, ועד 40 מהמשפחה הקרובה. סבתי מצד אמי שיקלה בן ובעל במלחמת השחרור תוך חודשיים. יש לי מי ללמוד איך להתמודד. אני מודה להשם על כך שהיו לשמואל חיים יפים ומלאים. אני מודה להשם על הזכות שהייתה לשמואל להילחם בכבוד ומתוך ההזדהות על הארץ הזאת. זכות שמיליונים בני עמנו לא זכו לה. השם נתן והשם לקח. יש שם השם מבורך, אמא. אני מרגש מאוד.
תודה רבה. אז בחזרה לשאלה של, שפה נשאלה, מה אנחנו יכולים לעשות אחרי שמלחמה נגמרה? אני חושב שאנחנו לא מודעים, אתם יודעים, כמו שחזל אומרים, אין בעל הנס מכיר בניסו. זאת אומרת, אנחנו לא מבינים, לא מודעים איפה אנחנו חיים ומה קורה לנו, מה הולך פה. אבל אני רוצה לשאול אתכם, תחשבו בעצמכם. אם ניקח למשל תקופה שאנחנו נמצאים לפני קום המדינה, נגיד בזמן השואה, ועד ימינו, מה היה צריך לקרוא, איזה תהליכים היו צריכים להתרחש בעם ישראל כדי שאנחנו נגיע עד הלום, מה שאנחנו עכשיו. ועכשיו תיקחו תקופה מעכשיו ועד שבית המקדש, מתחילים לבנות בית המקדש השלישי. מעניין אותי דעתכם, מה אתם חושבים? איפה יש יותר תהליכים, יותר שינויים היו צריכים להתרחש? מזמן השואה עד ימינו ומימינו עד בניית בית המקדש. מהו התהליך יותר ארוך? לא מבחינה כרונולוגית, מבחינת הדברים שצריכים לקרוא. מה אתם חושבים? עכשיו אנחנו יותר קרובים לבית המקדש ממה מהשואה עד ימינו, נכון? כי מה צריך לקרוא כבר כדי שנתחיל לבנות בית המקדש? כל עם ישראל יחזור בתשובה, אנחנו די קרובים לזה. אתם יודעים שמאחרי מלחמה, אחרי שהתחילה מלחמה, עכשיו, אז יש נתונים סטטיסטיים. 50% מהאוכלוסייה ששואלים אותם, האם דעות הפוליטיות שלכם השתנו? 50% אומרים, כן, השתנו, זזו יותר ימינה, ו-4.7% אומרים, נהיה יותר שמאלה. אתם יודעים? 50%. ו-37% מתוכם אמרו שהם נהיו יותר קרובים ליהדות, לתורה, למסורת, לדת. 37% בעם, זאת אומרת, כנראה חילונים, זזו יותר קרוב. אז זאת אומרת, זה שעם ישראל כולו יחזור בתשובה, זה לא כזה דמיונות, חלומות כאלה באספמיה, ואולי יום אחד כשיבוא משיח. לא, זה קורה עכשיו. אתם יודעים, מה צריך לקרוא כדי שיהיה לנו אפשרות, מוכנות, להתחיל לבנות בית המקדש? מעט מאוד. אנחנו מאוד 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 קרובים. כן, ייחוד העם, כל זה, זה לא כזה שזהו, אין סיכוי לאיחוד, יש כזאת קטקוטביות. זה עכשיו כבר קרה. עם הרבה יותר התקרב. זה שמשהו, מסיתים אותנו שם כל מיני טלוויזיות וכלי תקשורת, זה הכל חולף, זה הכל עובר. אנחנו מאוד מאוד קרובים. יש מחזה אחד של מוריס מטרלינג, שהוא כותב, מחזה נקרא העיוורים, זאת אומרת, הבליינד, כן? והוא מספר שם שאנשים עיוורים הולכים שם ביער ומחפשים דרך איך לחזור למקום שהם יצאו ממנו, מההוסטל שלהם, שהם שם גרים, והם יצאו והלכו לאיבוד ולא יודעים איך לחזור, מדברים עם כל המחזה, בסוף המחזה מתברר שהם ישבו ממש בצמוד כמעט לשער של ההוסטל. אנחנו מבחינה זו עיוורים, אנחנו לא קולטים, לא מבינים באיזה תקופה אנחנו חיים. וצריך רק לדעת שהזמן שלנו ונשמות שלנו, תקופה שלנו, אירועים שלנו, זה תקופות, זמנים תנכיים. אשרינו שזכינו ונמשיך ללחם.